טוב, אנחנו בסיום של הפרק הרביעי של שמונה הפרקים, ויש פה התייחסות לסיפור של משה רבנו עם מריבה. הרמב"ם מסביר, על פי הדיון של הפרק הזה, מה היה שם. והרב כדרכו, יש פסקה של הרב שהוא מסביר את כל האירוע הזה באופן יותר עקרוני, ומתוך זה אפשר לקחת, על פי דברי הרב, על פי רוח הרב, להסביר את האירוע הזה להסביר את הרמב״ם, כן, גם באופן עקרוני. כלומר, זה לא סתם איזה דוגמה מסוימת איזושהי מידה קיצונית, אלא משהו הרבה יותר מהותי כאן בכל הסיפור הזה. אז אומר הרמב״ם, ואתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר לו, יתעלה, יין לא אמנתם בי על אשר מריתם, על אשר לא קידשתם כל זה, וחטאו עליו השלום היה שנטע אל אחד משני הכתבות, במעלה ממעלות המידות, והיא הסבלנות כאשר נטע אל הכעס, באומרו שימונה המורים. דקדק השם עליו, שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, במקום שאין רואי בו הכעס. וכגון זה בחוק האיש ההוא, חילול השם, לפי שתנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת. ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה ועולם הבא. ואיך ייראה ממנו הכעס ומפעולות הרע כמו שבארנו ולהבוא אלו מתכונות רעות, מתכונות הנפש. כאילו השאלה הגדולה היא שמאוד מציקה, מה היה שם ולמה נגזרה כזאת גזרה על משה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל. זה אומר, כיוון שהכעס שם לא היה שייך, ואדם כמו משה רבנו, שכל מה שהוא עושה וכל תנועה, זה לומדים מזה. אז לכן, לאדם כמוהו להקפיד, שלא יהיה לו קפידה, שלא יהיה כעס. כי לוקחים לנו דוגמה. ומבחינתם מה שהוא עושה זה השיווי המשקל, זה בדיוק קו האמצע, זה מה שצריך לעשות, הרי נכון, שאלה אם לכעוס או לא לכעוס, זה בדיוק בהקשר. אתה יכול להגיד, יש מצבים גבוליים, שאתה אומר, האם במצב כזה ראוי דווקא להיות באורך רוח, דווקא פה מבטא כעס. אז הם מסתכלים על אדם כמו משה רבנו ואומרים, ממנו נלמד, ממנו נראה, איך צריך לעשות. וכיוון שזה היה כעס שלא במקומו, מבחינתם זה היה לימוד על דבר שהוא איננו. אמנם רוב בזה הרי הוא כמו שנבהר, אמנם רוב בזה מריתם פי, הרי הוא כמו שנבהר, וזה שהוא לא היה מדבר, כאילו מה הכוונה מריתם פי, איזה פה מרור, כאילו, שבכלל לא ברור מה היה החטא, נכון, הרבה מפרשים, תמצאו להסביר מה היה. וזה שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים ולא עם מי שאין להם מעלה אלא עם אנשים שהקטנה שבנשיהם הייתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכו החכמים, וכל מה שיעשה אומר יבחנו. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, אינו מי שיש לו פחיתות מידה. מן מלא ידע שהשם קצף עלינו בקשת המים, ושאנו יחסנו, יתעלה, לא היה כועס. זאת אומרת, זה לא רק שחשבו שפה ראוי לכעוס, לאדם גדול, חשבו שאם הוא כועס, השם כועס. לא יכול להיות אחרת. ולא מצאנו בדברי השם, נתעלה אליו, וזה העניין לא כעס ולא קצף, אלא אמר, קח את המטה ושקיטה את הים. עידהו בעירם, שהרמב"ן הזה משיג, שכן, בספר דברים, כן משמע, שהם לא היו בסדר. אבל טוב, זה השגת הרמב"ן. להתברר. אלא אמר, קח את המטה ושקיטה את הידה ואת בעירם, כבר יצאנו מכוונת הפרק, אבל ניתרנו ספק מספיקות התורה, שהרבה נאמר בו והרבה ישאל איזה חטא חטא. מערוך מה שאמרנו, אנחנו על מה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה. משוב אל כוונתי, כאשר יהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון לאמצען, יהיה במדרגה עליונה במדרגות בני אדם, ובזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו, וזוהי השלמה שבדרכי העבודה. וזכו החכמים זה העניין, ואמרו עליו בזו הלשון, כל השם ורוחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ושם דרך, הרינו ויש האלוהים אל תקרי, ושם דרך, ושם דרך, כן, אלא ושם דרך, ושומה היא הערכה והעומדה, וזו העניין שפרשנו, וזה הפרק כולו בשווה, וזה שיעור מה שראינו נצרח בזה העניין. כן, אז הרמב״ם אומר שהיה פה דוגמה למה היה פה לא בסדר. באמת המעשה היה בסדר, ושום דבר אי אפשר לראות פה איזשהו חטא, אלא יש פה איזו הטיה של אחת המידות, ושאנשים גדולים כמו דור המדבר שמסתכלים על משה רבנו, קטנה שבנשם כמו יחזקאל בן מוזי, מסתכלים על משה רבנו, מה צריך לעשות ואיך צריך להתנהג, ושאומרים הטיה כזאת, אז הם חושבים שזה דוגמה ומשל גם למה שצריך לעשות וגם למה שהשם באמת היחס האלוקי למצב הזה. אז הרב באמת ממשיך, אני חושב, גם את הרמב״ם והרב כדרכו שעושה חיבורים, אז הוא גם מחבר את זה לשיטת רש"י בהסבר הזה. אולי בכל אופן כדאי את החימור. אם נרדם, אז נחבר עוד פעם. מה הבעיה, שזה לא חימם או שזה לא שקט?
זה רק פעד חרוס הרש.
למי שבא מגוש דן, זה יותר... טוב, אומר הרב, כל הכעסנות שבעולם הבאות מצד הדרכה למוסר, באמונה, בדעות ובמעשים, בכל החסרונות המוכחות, לי הסבלנות והקנאות, זהו פעם, אני צריך ממש להתנצל, יש הרבה סגיות גסות, אז יש לי ידי פה את המקום. כל החסרונות המוכחים שאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה וגדולה, קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב. מכל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם, בסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה יבוא לעולם בדרך שלום והדרכה מלאה, נחת שלווה וכבוד. שורש כל זה, הון, משפט של הרב, כאילו היה פה נקודות בעצם פסיקים, כן? שורש כל זה הוא חטא במריבה. מכעסו של משה, אמירת שמונה המורים, שהביאה הקעת הסלע, רואים? במקום שהיה ראוי לו את הרצון, הפיוס והדיבור, ובתוכן ההופעה של ההדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה, נתערב בשביל כך, כן? כוח הקפטנות. עד ש... האב ובנו, הרב ותלמידו, זה קובץ כזה של כתבי הרב, אני זוכר לערוך אותו, אבל שיש לי במחשב, אז זה לא מוגע כל כך. עד שהרב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כואבים זה לזה. ואם שמכל מקום, באמת ראשי תיבות צריך להיות פה. את ואהב בסופה כתיב, את ואהב בסופה כתיב ואהבה בסופה, אבל אין הרושם של האהבה הראית הולך לגמרי בלא שום הפסד. רב אומר, יש שתי דרכי הדרכה. איך מדריכים, איך הם מחנכים, איך מלמדים תורה. יש בדרכי נועם, דרכי שלום, דיבור, פיוס, שכנוע, ויש בתוקף, בקפדנות, בכעס. זאת אומרת, הדרך של הכעס, של הקפדנות, יש לה מקום, גם לחסידות, טהרת לבב, אכפתיות מהקדושה, אבל יש בזה חסרונות. יש בזה חסרונות שבסופו של דבר זה בא אל המציאות מתוך איזשהו משהו שבא ככוח קופאים בחוץ, לא מתוך שהמציאות כולה מתעוררת ומזדהה ו... שמור אבי, הרבה פעמים מדרשות, אני גם זוכר, אני מדבר בפרשת חוקת על מה ההבדל בין לדבר לבין להכות. אני חושב שהדברים האלה עוד נאמרו ונשמעו עוד לפני שהספר יצא לעולם, כן, השמונה קבצים הרי יצא בסביבות תש"ח, לפני כ-20 שנה. וגם אורות הקודש ד' שהביא את הפסקה הזאת גם בעצה, אנחנו מוקדם. מה התאריך פה? אז, ובכל אופן זה עבר, זה מסורת מהרב צבי יהודה, כאילו הדברים נאמרו, שההבדל בין הקהל לדיבור, זה כאילו האם המציאות היא בעצם מדרגה נמוכה, וכדי להזיד אותה אז צריך להרביץ. או שאפשר לרומם אותה, אפשר להזמין אותה לעשיית דברים מתוך רצון, מתוך הזדהות. זה ההבדל בין הקהל לדיבור. אם האפשרות לדבר, זה אומר שעולם החומר, מציאות הנמוכה שבעולם, אפשר למחבלי אדם, עבודות אהבה, ולא בכוח. זה כאילו זה חושף שיש אפשרות שבטבע פשוט של המציאות מתגלה משהו טוב. והאפשרות השנייה, אז מצד אחד יש בה אכפתיות מהאמת, ולא מכירים את הקנאות של אליהו ודברי חז"ל, שרציתי תמיד היה מצטט אותם, גם זכיתי בעצמי לשמוע את אותיו האחרונות, שאליהו בא ליער סיני, להר חורב, ואומר קנאו, קינאתי, השם, בחוטאיך הרסו, בניך הרגו בחרב, אחתי שם עוד ביטוי, שלושה דברים, נכון? הוא אומר, עשו את זה, עשו את זה, ואת נפשי רצו לקחתה. אז הרב צבי יהודה היה מצטט את המדרש בחז"ל, שאומר, מזבחותיך הרסו, זה הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מזבחותיי או מזבחותיך? מזבחותיך. נביאיך הרגו בחרב. נביאי או נביאיך? נביאיך. ואת נפשי רצו לקחת. ככה הרב צבי יהודה עושה. כאילו יש איזה משהו, בסופו של דבר זה את נפשי רצו לקחת. יש כאילו איזה קפידה על הקנאות. עם כל זה שהיא באה מתוך אליהו הנביא, עד היום אנחנו מוארים ממנו, מתוך אמת, מתוך רצון לרומם את כל העולם, לתקן, להשלים. אבל יש איזה, יש איזה חוסר אמון במציאות ברגע שאתה בא מתוך קנאות. שרצון מצד אחד להזיז את המציאות, אבל חוסר אמון שיכולה להגיע לשם מעצמה, מתוכה. וככה זה גם החינוך אלוקי שיש לרשב"י שהוא הולך שם בדרך של קנאות. כל מקום שנותנים בו עיניהם נשרף. גם ש... מלמדים אותו במערה, ככה רב מבאר בעין הים. ללכת בדרכו של אליהו, כאילו אליהו שבעצמו, כאילו, מלאך השלום, שיד אבות על בנים, לב בנים על אבותם. אז שהוא הסתכל באורך רוח על כל מה שקורה. והבין שכל מה שקורה, גם כל הדברים הקשים והמצערים הם חלק מהמהלך. ומתוך זה נבוא ביישוב הדעת אל העולם, אל המציאות. אז פה הרב דורש שמי מריבה זה השורש. לכן כאילו יש פה קפידה. כי כאילו היה פה איזו אפשרות, זה לא סתם איזו נקודה צדדית, אלא האם אפשר כבר להעלות את הטבע או לא. כאילו היה פה איזה סיכוי לדבר עם הסלע, להעלות את העולם, להעלות את המציאות, ליצור עולם של חינוך כזה, וכבכל החטא שלו, ואז הם מחכים. זה אומר, ואם שמכל מקום מתווה בסופה כתיב ואהבה בסופה, ואין הרושם של הניבה הרעית הולך לגרבו בלא שמוצאת, תורת חסד היא תורת דלעילא.
הרושם
של האיבה
שלנו.
האיבה. האיבה הרעית. כאילו, הם, תוך כדי הלימוד יש צעקות, זה הכוונה. צעקות, קינטוריות קצת, כאילו נמצאים במלחמה. כתוב היום בחז"ל, נכון, שבסוף הם בשלום. בסוף אהבה בסופה. אבל כאילו, אומר הרב, נשאר טעמר מהמלחמות שלפני כן. קצת. נשאר רושם. מתחבר מה שהרב אומר, שחוכמת סופרים תשרח, החוכמה שנקנתה על ידי קינה. קינת סופרים תרבה חוכמה. החוכמה שנקנתה על ידי קינה תשרח. למרות שזה דוחף, אבל בסוף יש בזה גם משהו בעייתי. זה גם הכעס, הוא דוחף, הוא מזיז, אבל יש לזה גם מחיר. משיך הרב, תורת חסד היא תורה דלעילה, תורת הסוד המגדל הישרים על פי אליהו ביסודה, בהתמסבו כבר, הנה, זה הרמז. כן, גם אליהו כבר עבר תהליך. אליהו ש... שאנחנו מזכירים אותו בכל מוצאי שבת, זה כבר... זה לא רק אליהו של קנו קינטי, זה אליהו ש... מהלך ה... שהוא רואה ששמרו בריתך, כן. עוד מה שאומרים. הולך כל הדורות שנמצא בברית, לראות שישראל שומרים את הברית. הוא מבשר שלום. הרי מוכן לשליחותו לבשר שלום. לעשות שלום בעולם, ולשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההכאה שעברה. כאילו אם באופן רוחני הדברים יתקנו. תופעה של נשמת משה תופיע מחדש, תופיע כל הזמן, מלאט לאט תהפוך מחזרה לדיבור. וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברחבה לתלמידי חכמים דורות אחרונים, הינו דעת אל מסדרי דמשה, ועל ידה נוכל אור של סוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים ועל כל המון לאומים אשר עבור מרחוק מאפסי ארץ, לשם השם צבאות אלוהי ישראל, המלך של השלום שלום. מה זה תורת חסד שהתפרשה ברחבה על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים? לא מפורש, לא בטוח, אבל אפשר תורת החסידות, כן? תורת חסד. הרב צבי יהודה, כשהוא כתב מאמר על הרייץ, זה הביטוי של המאמר, שר התורה של החסד, משהו כזה, התורה של החסד. אני חושב שהבית מדרש של הרב הוא לא בדיוק חסידו, אבל הוא גם לא... גם ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. וודאי שמבחינת ההקשר הזה, אחד הדברים שהחסידות באה להופיע, זה באמת את הסוגיה הזאת, שהיא יחסית. יחסית למה שהיה מקובל לפני כן, אז הם אמרו, שלדבר לא באופן שמאיים ומפחיד ומקפיד, אלא באופן שמקרב, שמרומם ומשמח. כלומר, היה שהזכרתי מקודם, מלובביץ', אז הוא כתב המון, המון ספרים, הוא גם מספר הרבה מההיסטוריה של חב"ד, ואילו הוא ניסה ככה לא רק להגיד את התורות של חב"ד, אלא גם לספר את הסיפור של חב"ד. אז הוא הרבה מדגיש שלפני שהיה חסידות בעולם בכלל, אז היו מגידי משרים שמסתובבים בעיירות ועושים תוכחות לציבור, והם היו אומרים, אוי גוי חוטא, מקווה טוב, לשון הנביא, כאילו, מלאים פה חטאים, מלאים אבונות, והיו מונים את כל האבונות, את כל החטאים וכל זה, וכמה גיהינום, והיו ככה מעוררים את הציבור, את האנשים פשוטים לזעזוע ולבחייה וכולי. ובחסידות היה הרבה ביקורת על זה. הוא מצייר את כולם, ועוד אחר כך מקבל את זה, הרי נותנים דורון דרשה, זה שכר. זה סיפור, הזכיר אותו, רב שמואל מונקס, שהיה חסיד חב"ד, אבל כזה עם חוש הומור מיוחד. חסיד גדול, עם חריפות וחוש הומור. זאת אומרת שפעם, כנראה כשהוא לא היה אצל הרב, הוא היה בעיירה שלו, כנראה זה עיירה נידחת, הגיע איזה מגיד כזה. היה גם וגם. גם אחרי הופעת החסידות, היו גם קולות כאלה. והוא נתן מוסר ואמר שכולם פה מלאים חטאים, ומנה את כל העבירות, ועוברים על זה, ועוברים על ערעורים, ועוברים על על שבת ועל תפילה ועל צניעות ואיך הוא ידע להגיד את זה? כי כל אדם יש לו, כל אדם וכל ציבור יש לו קצת חולשות בזה ומעצילים את זה אז הוא עשה מה שעשה, אותו מגיד ויש לו המון כזה, אתה קצת יכולים לתת לו מנה או ללמד אותו אז אמר לו, שיטה אחר מרוב עיירות ישראל שרוצים להתפלל עם כל הכבוד, הזכויות של החיים אבל מה יותר מהזכויות של אמיתי אז אין עיירה שאין לה צדיק ליד העיר קבור שם ומתפעלים על קברו הוא אומר, ובעיירה הזאת אין צדיק ואני רואה אותך לפי הדברים שאמרת וזה, זה ממש ודאי שאתה מקפיד על כל מה שביקשת מאחרים ודרגות כאלה גבוהות שאף פעם לא לדבר בתפילה ושום אירורים עבירה ושום פעם בכל החיים במדרגה כזאת אנחנו חושבים שפשוט אתה יכול להיות הצדיק שיהיה קבור פה בעירה ומה זאת אומרת? קבור, אני חי, אומר עליי סכין בצד, לא יודע מה הוא אומר, הוא יראה לו את זה אני נדאג, אומר לא נעים, אני לא מתעסק בדברים כאלה יש פה אנשים שרק תשאר פה עד הערב, אנחנו גם נדאג שלא תוכל ללכת וחשוב לנו מאוד ונדאג שיהיה פה קבר של צדיק הוא כנראה ידע לעשות טוב את זה אז הוא הזדעזע, אומר לו, מה אתה רוצה ממני? שמע, זה כל הכבוד בן אדם אחד, אבל כל העיר יהיה לה עכשיו לדורות. אז הוא אומר לו, אני צדיק? הוא אומר, למה? ברור שאתה. הוא אומר, אבל אני עושה את זה. הוא אומר, נו, שולי, אני גם עושה את זה. בעבירות, תתחיל למנות. ואת זה אולי בסוף יגאל לא תינף. כנראה דיבר ברצינות. אז אמר לו, אז איך אתה מעז לדבר ככה עם אנשים? תעוף מפה. חריף, כן. יש סיפורים של קשה ל... אסור לחכות, דברים כאלה. אבל זה היה כאילו החסידות החריפה נגד הקנאות החריפה, כן. זה קנא אותו אחד, באמת היה צדיק או רשע. הוא המציא או שהוא באמת לא היה בסדר. אבל... יש ביטוי של רב נחמן שאומר שכשאדם מוכיח ומדגיש את העבירות, זה כמו דבר שיש לו ריח רע. אם יש משהו, בבית, אם יש משהו עם ריח רע, אז אם מזזים אותו, אז הריח רע מתפשט. אז אומר, כשמישהו מדבר על העבירות של ישראל, זה כאילו, רק מגדיל את הרוע, מגדיל את ה... עושה שיהיה באוויר יותר ריח רע. אני גם רב נחמן, גם חב"ד. בקיצור, זה היה שיטה של החסידות, שלא ללכת בדרך הזאת. של הקפדנות, של האיומים, של הזה, אלא לרומם, להגיד כמה אדם זוכה שהוא מקיים מצוות, שהוא בית השם, כמה עונג יש לו, כמה גן עדן יש לו. אני חושב שגם אמרתי את זה לפניכם, שכאן, באיזו הזדמנות, אני אומר עכשיו, שחסידות מה שהיא עשתה, א', הדגישה את הגן עדן יותר מאשר גיהנום, כן? את השכר במקום העונש, וב' היא גם לא הבטיחה את זה רק בעתיד, היא אמרה פה. אתה תראה שאפשר לקיים מצוות פה ולהרגיש את הטעם של הגן עדן. כי תראה איך שהצדיק נוטל אתרוג, איך שהוא מתפלל, איך שהוא מקדש בשבת, איך שהוא... הרבה דברים. הוא נותן לך דוגמה איך אפשר להתענג על השם. וגם גדולי החסידים כאלה, וממילא העולה, הגן עדן הוא קל. זה הדרך של החסידות, איך לחנך, איך לקרב לתורה. וראיתי לא מזמן שרב נחמן מצ'רנובל, אני לא זוכר את המקור, הספר בראשית, הרשויות האלה. אם את אומר את זה, ממש, שהגן עדן הוא לא... כאילו צריך ללמד שהגן עדן לא חייב להיות רק בעולם הבא, אפשר להרגיש טעם הזה, טעם ממנו גם פה, גם פה, במצוות. אז כל זה הרחנו, ולמר הרמז הרב שאמר, גילויה של תורת חסד שהתפרשה ברחבה, הייתה בלמד החיים בדורות האחרונים, ואני לא חותם לכם שהוא לא התכוון לגרא, כן, או לאחרים, סייל סלנטר, כן.
אבל גרא היה נגיד, המגילים.
כן.
גם עליו יש סיפורים שהיה...
כן. וזה שהיה נגד המגידים שבאו לספר לו דברי תורה. המגידים אחרים, כן? מלאכים. לא זה, בסדר. שמעתי במשמוקר הרב אוהל, הייתה מרוחם, אומר ששתי בתי המדרש שהרגישו שלדבר כמו קודם אי אפשר. אז החסידים דיברו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והליטאים, מאוד בלט נפש החיים, כמה אדם הוא גדול, כמה יש לו השפעה בכל העולמות. אבל אי אפשר לדבר בחינוך כזה שרק האדם הוא כזה צריך להיות כפוף, צייתן, ממושמע, אי אפשר. צריך לעלות קומה. מאוד השוני בין שתי בתי המדרש, אבל זה היה משותף. שכל אישה דבר סתם על עירת עונש הרגילה כמו כל מיני. וחזיר זה מאוד הדגש של אהבה ו... טוב, נמנה חנם. אז ה... אז יכול להיות שזה כל הדורות האחרונים, אבל בוודאי שבחסידות הדבר הזה נמצא, קיים ובולט. ונמשיך דברי הרב וכל אותו עומק והדיוק אותו הרי שהנשמה שרצה להעיר ולחמם את די כוחה של הצטרפות ריתך דהורייטה, שאלו כל דבריי כי יש נאום השם, יצא לפועל אחרי שכבר שימשו כל אלה התוצאות טובות שמצאו מזה הדרך והסתבלו בעומק, באומה, בעומק נשמתה. כן, אחרי שכבר חטפנו הרבה תוכחות והרבה ריתך, או כבר סבלה היא וכל העולם כולו הרבה מרתיחת אש קודש זו, יבוא באחרית הימים ביתר שאת על ידי התפשטותה של גבורה רוחנית עליונה, מלאה עדינות של שלום ושלוות השקט, דיבר שלום לגויים, הוכיח משול עם וארץ, וניצוץ אור שלום זה הולך ומוכרח לבוא ביחד עם אותו הניצוץ של קץ המגולה אשר לשיבת ציון ובניינה. הוא אומר שזה מה שמתאים להנחה לדור שלנו, ושכל מה שפעלה ריתך דהורייתא לא פחות, לא פחות של עומק של דיוק, יפעל ההדרכה של השלום. זה מה שמזכיר מי שזוכר את המשפטים הראשונים של איגרת התשובה של הרב. אנחנו זוכרים בעל פה, כן, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת הראש, צריכה להיות מתלבש את הנפש של כל איש אשר אור התשובה מלא בנשמתו, צריכים לבאר עם זאת ששמחת קודש זאת ושלווה. איננו מפר עירה חלילה, אדרבה עוד מרבה את הזהירות והזריזות התמציתית. זה ממש אותו דבר, כן? שאל תחשוב שזה שדברים על השלווה והשמחה והעוז שבתשובה ופחות מדגישים את העירה, אז יהיה פחות, פחות יעבוד, פחות יפעל. לא, זה יפעל את מה שהפעולה, מה שהעירה פעלה בשביל הזהירות והזריזות, זה יפעל לא פחות. וזה חידוש, כי זה לא פשוט. כי באמת בתוצאות, יש צד שבטווח הקצר נגיד, אתה משיג עם איומים יותר טוב. אבל הרב אומר, א' שהדור בשל לזה, אולי גם הדור עוד מהדבר, שכבר מתאים לו תוכחה כזאת, אז אם זה יפעל לו פחות. וגם אולי בטווח הארוך. בטווח הארוך. כמו שזה, אפשר להגיד שזה אורות, יש כזה ביטוי שהרב מלובביץ' אמר, הרב יצחק עשה מזה דרשה, הרב יצחק גינזבורג, כן. אורות דה טוב בכלים דה תיקון. אז אפשר לקחת את זה אורות דה בכלים דה, לא חייבים לקחת דה טוב בתיקון. אז יכול להיות שצריך, שהדרך השלמה היא אורות דה ריתך דה אורייתא בכלים של שלום, כן? כאילו, צריך שיהיה אדם שנורא נורא אכפת לו, שיש לו קנאות כמו אליהו, או כמו רשב"י, או כמו מרן הרב. אם שהיה קנאי, כן? היה בו גם את הבחינה הזאת. אבל בכלים דה שלום, כן? כמו... זה נכון בחינוך, אפילו בחינוך לא רק שאתם יודעים, בחינוך הבנים. שלפעמים הבן עובר סלבים, סיבובים וכל זה. אז אם האבא משדר שבא, כל אחד עשר מה שהוא רוצה, מה זה, זה לא בדיוק מחדר. אם האבא רואים שזה מאוד מאוד אכפת לו, מאוד יקר לו, מצד שני הוא מאוד אוהב, מאוד מחפש את המסילות, איך להגיע, וגם אפילו איפה לשחרר. אז השילוב הזה, הוא פועל, כן? אם יש אדישות, או לבן חלילה, או לעניינים, לאמת התורנית, ברור שזה לא עסקים עד כלום. אם יש אמת, אבל קפידה, זה מסוכן. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה גם שורף. האם יש אמת עם שלום, זה יכול מאוד מאוד לפעול, ולפעמים לא מיד, לפעמים אחרי זמן. אז זו הדרכה החינוכית שהרמב"ם מחנך אליה. וזה מתאים לשיטת הרמב"ם, כי היו הרבה פירושים מה קרה עם משה, לא, הכעס. הרמב"ם אומר, זה גם מה שרש"י אומר, שההכאה, כי זה אותו עניין, כי זה לבוא בתוקף. נחזור לדברי הרמב"ם, שאפשר לומר שזה קשור לכל מה שאנחנו ככה מנסים להבין בכל הפרק הזה. ואמרנו, מצד האמת, אין הבדל בין ללכת לצד הזה מאשר לצד הזה. חזרנו כמה פעמים. אין הבדל. שניהם לא בסדר, כך אמר הרמב"ם. גם להיות יותר מדי קמצן לא טוב, גם להיות פזרן לא טוב. גם יותר מדי תאוות לא טוב, גם להיות מת בעניין הזה לא טוב. אלא מה? בפועל יותר יש סכנה בדרך איפה שנפשו של האדם נוטה אליה, כן? שם יש יותר סכנה. ולכן על דרך הרפואות, הרבה פעמים חסידים החמירו, וכל אדם צריך, המשפטים האחרונים לפי הפסקה הזאת, לפני הפסקה הזאת, כל אדם צריך כל הזמן לשים לב, לחשב את חשבונו, אומר הרמב״ם, ואם הוא מרגיש שיש לו תפילה, הוא ימשוך קצת לצד השני. אז כאילו, להחזיק את החשבון, שבצד אחד באמת, אז לא לדאוג לעצמך ויותר מדי, ולדאוג לעצמך יותר מדי זה אותו דבר. שני לא בסדר, צריך להיות בקו האמצע. בהנהגה למעשה, בגלל הנגיעה של האדם, בגלל המשוחדות של האדם, אז בדרך כלל צריך להטות קצת לצד שמתרחק איפה שקרוב לאנוכיות, לאגואיזם, לשם. אז יכול להיות שזה בדיוק היה הסיפור פה. כאילו היה שם איזשהו נפילה, שבני ישראל ביקשו מים, זה, הם לא עשו את זה בטוב, הם היו בתלונה, בערבוביה, בהתחת דברים כלפי משה. ועלינו תלונותיכם כי הם על השם. אז לכאורה היה אפשר להגיד שפה הנכון זה קצת להבליט את הכעס. למה? כדי שיתרחקו, כן אחי, מה ההבדל אולי בין הכעס לבין נחת? ומה שהרב אומר שיש שתי דרכות. נחת יותר בעצם נותנת אמון באדם ואומרת, אין סתירה בין הרצון שלך, למשל, שיהיה לך חיים טובים, לבין עבודת השם. ממילא אני יכול לדבר ולשכנע. בסופו של דבר אדם יכול להגיע להזדהות. כן, האפשרות להגיע להזדהות זה בגלל שיש בסופו של דבר זה מתאים. זה מתאים לכל הקומות, לכל הנפש של האדם, לכל חלקיה. ככל שיש סתירה, אז כאילו יש לפחות איזה חלק שצריך כלפיו להיות בתוקף, בכוח. אז אהבה אמינה לפעול פה מתוך כעס, והרמב"ן אומר ש... הרמב"ן אומר שהיו סיבות לחלטו שבא. ובזה מקציפים הייתם את השם, מה שכתוב בפשט דברים, נכון? פשט שהם הקציפו. אז כאילו איזה הדרכה אלוקית צריכה להופיע שם? יכול להגיד, כיוון שהם נוטים לחולשה ויש הדאגה והשעבוד לצרכים החומריים, היא מעבירה אותם על דעתם, אז הם צריכים לפגוש משהו שהוא באמת קצת מרסן את זה. אז תוכחה שיש בה קצת קפידה, תוכחה שיש בה כעס. כי אז זה יזיד אותם למקום ש... כאילו תיזהרו מלהיות כל כך עם הדאגה למים, כן, עם הדאגה לעצמכם. תלך לקצה השני. ובעולם המידות זה כאילו תפיסה שבאמת תמיד צריך ללכת לכיוון ה... זה כאילו קצת כמו אהבה אמינה שיש מי שעושה את כמו החסידים, כן? שתמיד צריך ללכת לכיוון ה... לחומרה. וזה אהבה אמינה רצינית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא. זה לא נכון. למרות שהם לא היו בסדר, אפשר להגיד שזה לא סותר. כאילו, הרמב״ם אומר שלא מצאינו שהקדוש ברוך הוא כעס. הרמב״ם. הרמב״ם אומר, דווקא היה סיבה. יכול להיות שהייתה סיבה, אבל הקדוש ברוך הוא בכל אופן לא כעס, כן? שכאילו, מה ההדרכה האלוקית לדורות, כן? מה חשוב שישאר לנצח, כן? שאלה גדולה. אז יותר היה צריך להדגיש, אפשר להבין, מה זה כאילו כמו סיכום של כל הפרק, את האמת העקרונית. שזה שהם רוצים מים זה בסדר, ומגיע להם נס. נכון שהם ביקשו את זה לא כל כך טוב. אבל כמו מחנך שלפעמים מתייחס כישלונות שליד, והוא אומר, רגע, בסופו של דבר, בוא נתייחס לצד המהותי יותר, העקרוני יותר, שבעצם מבטא אמון. אומר רמב״ם, נכניס בו את דברי הרב, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה, בסדר, עכשיו אמון, שהם באמת, לא, לא, לא בכעס. נשאל, עד רבה, כאילו הם לא צריכים להתלונן, כי באמת, בסדר, תבקשו ותקבלו, אבל לא צריך להדגיש פה את הכעס, צריך להדגיש, כי באמת הם צריכים להיות עם כבוד, תורה, לנוסע, לנביאה, ויחד עם זה גם שיקבלו את מה שהם צריכים. לא צריכים כאילו להיזהר, צריכים יותר להתקרב לקו של האמצע. זה כאילו מה שקדוש ברוך הוא רצה, שמשה יעביר להם, וכיוון שלא, אז כאילו משהו בחינוך לכל הדור היה חסר, וכביכול אפשר לומר על דרך הדרוש, שלכן כל הדורות אנחנו חושבים קצת, יש את הטעות הזאת, כן, של החסידים, שאולי צריך קצת להגזים, כן, קצת להיזהר, קצת להתענות, קצת לפרוש, יותר מהממוצע. אנחנו ככה באמת נראה לפרש את דברי הרמב״ם על פי דברי הרב, אז זה יכול להיות באמת כמו סיכום של כל מה שלמדנו.